קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. פרשת חיי שרה מהווה למעשה מעבר מזוג האבות הראשון, אברהם ושרה, לזוג השני, יצחק ורבקה. הפרשה פותחת במותה של שרה, והיא חותמת בנישואי יצחק ורבקה ובמותו של אברהם. עיקרה ורובה של פרשת חיי שרה עוסקת בשיחתו של עבד אברהם, שנשלח למצוא אישה ליצחק, ושיחתו זו מפורטת פירוט רב עד מאוד שהביא את חכמנו ללמד שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אך פרשת חיי שרה מספרת לנו גם על שתי שיחות של אברהם אבינו, שתי שיחות בהם הוא מנהל מסע ומתן, פעם עם בני חת ואפרון על קניית אחוזת קבר לקבור את שרה אשתו, ופעם שנייה עם אבתו זקן ביתו, איתו הוא דן על גבולות שליחותו למצוא אישה ליצחק. המשותף לשתי השיחות הללו הוא שמגמת שניהם הוא לחזק את הקשר והחיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, כפי שנראה בהמשך. במסגרת המסע ומתן הראשון אנו שומעים את דברי אברהם שלוש פעמים, ותוצאת המסע ומתן היא רכישת מערת שדה המכפלה שעל פני ממרא היא חברון, ולמעשה קניית הקרקע הראשונה בארץ כנען. המסע ומתן השני מתקיים עם עבדו, ומסע ומתן זה הינו שיחתו האחרונה של אברהם, כפי שהתורה מצטטת אותנו לפנינו, ושיחה זו גם היא מדגישה את החיבור שבין עם ישראל לארץ ישראל. נפתח במסע ומתן הראשון, מסע ומתן שהוא מנהל עם בני חת ואפרון על קניית המערה. השאלה הגדולה שבה נתחבטו כל המפרשים וההוגים בפרשה הזו, היא מה מטרתה ומגמתה של הפרשה הזאת. מה בא ללמדנו כל המסע ומתן הזה? האם זה ניסיון לאברהם? האם זה בא להראות או ללמד על מעמדו בארץ, לחיוב או לשלילה? ונראה שגם צריך לעסוק בשאלה נוספת היא, והיא, מה רואה אברהם לנסות לרכוש קרקע בארץ ישראל דווקא לקבורתה של שרה? אברהם לא קונה קרקע בארץ, או לא מנסה לקנות קרקע בארץ על מנת להתיישב בה. הוא לא קונה קרקע על מנת לחפור בארות, גם לא על מנת שיהיה לו מקום לראות בו את צונו. הוא לא קונה קרקע כדי לטעת את אוהלו, ואפילו לא כדי להקים מזבח לקדוש ברוך הוא. קניית הקרקע הראשונה היא דווקא לצורך קבורתה של שרה. והשאלה היא מדוע? הרי לכאורה, קניית הקרקע והבעלות עליה היא מציינת את ירושת הארץ, את היחזות בה לקביעות ולצמיתות. והשאלה היא למה אותה קביעות, אותה צמיתות, אותו חיבור עם הארץ מתרחש דווקא לצורך קבורה ולא לצורך החיים באדמה. ייתכן אולי שכפי שאברהם אומר בתחילת דבריו לבני חת, הוא אומר גר ותושב אנוכי עמכם. גר ותושב אנוכי עמכם מציין שאני למעשה לא בעל קרקע, לא בעל אחוזה, אני גם אולי לא רשאי לקנות קרקע. ולמעשה כך גם הקדוש ברוך הוא עצמו אומר לאברהם בברית בין הבתרים, שעדיין לא שלם אבון האמורי, עדיין לא הגיע זמן ירושת הארץ, ורק דור רביעי עתידים לשוב הנה. לכן אברהם, לצורך חייו, לצורך חפירת הבארות, לצורך ראיית צונו, לצורך נטיעת אוהלו, לצורך הקמת המזבח לקדוש ברוך הוא, לכל זה הוא לא רשאי, עוד לא יכול, או עדיין לא הגיע הזמן שהוא יכול לאחז בקרקע לירושת עולם ולנצח. רק בעצם בעת המוות של שרה, רק בעת קבורתה, יכולה היא למעשה פעם ראשונה לאחז אחוזת עולם בקרקע. ולכן את המקום הזה ניתן לקנות. שרה היא למעשה הראשונה הנאחזת באדמת הארץ, היאחזות נצחית. אברהם עדיין גר ותושב, ולכן הוא לא יכול לרכוש קרקע לעצמו, ולהיות כאזרח הארץ, כתושב הקבע, ורק עם מותו הוא יצטרף לשרה לאותו משכן קבוע ונצחי. במידה מסוימת, מעשה אבות סימן גם לבנים. גם אחרי ירושת הארץ, אנו מצווים עדיין לחוש כגרים ותושבים. אף על פי שיש לנו נחלה בארץ, אף על פי שאנחנו יורשים את הארץ, אף על פי שהארץ נכבשה על ידינו, הרי כל עוד נשמת אלוה באפנו, אומרת לנו התורה, שצריכים לנו לדעת כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אמנם שוב אנחנו לא גרים ותושבים בקרב בני חטא, בקרב האמורים או הכנענים, אלא בארצו של הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין גרים ותושבים. אף על פי שאנו בעלי נחלה, בכל אופן חשוב שנחוש ונרגיש שאנו חיים למעשה בנחלתו של הקדוש ברוך הוא. רק במתים חופשי, רק בעת הקבורה, אנחנו יכולים למעשה לאחז היאחזות של קבע בארץ. והיא זו, הקבורה, המוות, הם אלו שמציינים שזו ארץ ירושתנו לנצח נצחים. וכל עוד חיים אנו, צריכים אנו לחוש במידה מסוימת כגרים ותושבים בנחלת הקדוש ברוך הוא. ועובדה זו אמורה להשפיע על כל התנהגותנו ועל כל הליכותינו. וכנראה כיוון שההאחזות הראשונה, האחזות נצחית וקבועה, הינה בחברון, קניית הקרקע הראשונה מתקיימת בחברון, אז לא בכדי שדווקא תושבי חברון הם אלו שנאחזים באופן האיתן ביותר בארץ. מאז ימות כלב בן יפונה ועד מתיישבי ימינו. שהרי חברון היא המקום המציין יותר מכל את האחזות הקבע בארץ ואת ירושתה לצמיתות. עבור כעת למסע ומתן השני, לאחר שאברהם קורא לעבדו זקן ביתו ומבקש ממנו לא לקחת אישה לבנו מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, הוא משביע אותו על כך, ומצווה עליו ללכת לארצו ולמולדתו, ולקחת אישה משם לבנו ליצחק. ואז פונה אליו העבד ואומר, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת. היישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ועל כך עונה לו אברהם, תשובה ארוכה ומפורטת, שלושה פסוקים, מעל 50 מילים, ואומר לו באופן הבא, הישמר לך פן תשיב את בני שמה. השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי למור לזרחה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, מוסיף אברהם, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. אלו למעשה המילים האחרונות שאנו שומעים מפיו של אברהם אבינו, רק את בני לא תשב שמה. השאלה שנשאלת כאן במסע ומתן הזה, היא קודם כל, מדוע אברהם מקפיד כל כך ואומר, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. האם הכנעני היושב בקרבו עובד עבודה זרה, גוי, יותר מאשר אותם בני חרן היושבים בארץ מולדתו של אברהם? האם אנשי הארץ הם פחות יהודים במרכאות מאשר אנשי חרן? התשובה לכך היא כנראה בכך שאנשי הארץ, אנשי כנען, הם בניו וזרעו של כנען, אותו כלל נוח, עבד עבדים יהיה לאחיו. לעומת זאת, נוח מברך את שם, ברוך השם אלוהי שם, והיא כנען עבד למו. כנראה שהכללה הזאת של אנשי כנען, לעומת הברכה של אנשי שם, היא זו שקובעת את ההבדל בין אנשי שם ובין אנשי כנען מזרעו של חם. וזאת הסיבה שאברהם מקפיד ואומר, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אם כן, זאת עיקר מגמתו. אבל ההמשך פחות ברור. מצווה אותו אברהם ואומר לו, לך אל ארצי ואל מולדתי ולקחת אישה לבני ליצחק. וכששואל אותו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי לארץ הזאת, היישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם, אומר לו אברהם בתקיפות רבה, הישמר לך פן דשיב את פני שמה. והשאלה היא מדוע? מדוע אברהם איננו מסכים שבנו יצא על מנת לקחת אישה מבנות שם בארצו ובמולדתו? לכאורה, כך נהג יצחק עצמו כאשר רבקה בסוף פרשת תולדות אומרת ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? קורא יצחק אל יעקב ומצווה אותו, לא תיקח אישה מבנות כנען, אלא קום לך פדן הארם, בית הבתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. אם כן, יצחק עצמו לא נמנע מלשלוח את בנו לשם. יתרה מזו, השאלה קשה עוד יותר, מדוע אומר אברהם ואומר בהמשך דבריו, אם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת? והשאלה היא מה, מאיזו שבועה מנקה אברהם את עבדו? לפי רש"י, על הפסוק וניקית משבועתי זאת, הכוונה היא, קח לו אישה מבנות ענר, אשכול וממרה. לכאורה הדבר תמוה מאוד. ענר, אשכול וממרה, כפי שאנחנו קוראים בפרשת לך לך, כאשר הפליט מסדום מגיע לאברהם, הוא אומר לו שנשבע אחיו, אז כתוב שם, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא, אברהם, שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. כלומר, לכאורה כתוב פה שממרי הוא אמורי, והוא אחי אשכול ואחי ענר, אם כן גם ממרי, גם אשכול וגם ענר, הינם מזרע כנען, מזרע אמורי, בנו של כנען. ואם כך, למעשה, אברהם אומר לעבדו, שבמקרה והאישה לא תובע ללכת אחריו, הוא נקי משבועתו, והוא יכול לקחת אישה לבנו מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. הדבר הזה בעוד מפתיע. משל למה הדבר דומה למי שיגיד היום שעדיף לקחת אישה לא יהודיה מאשר לצאת מארץ ישראל על מנת לקחת אישה יהודיה. וכנגד זה באמת יוצא הרמב"ן, והרמב"ן אומר, ורשי כתב, וכך לו אישה מבנות הנר אשכול וממרא, ואם כנענים הם חלילה לו, ובאמת אומר הרמב"ן שהם מזרע כנען, והוא מביא באמת את הכתוב שהזכרנו קודם מפרשת לך לך על ממרא אמורי אחי אשכול ואחי הנר. ולכן אומר הרמב"ן שבשום אופן כאשר אברהם אומר וניקית משבועתי זאת, הוא לא מתכוון להרשות לעבדו לקחת לו אישה מבנות כנען, אלא רק לפתור אותו מכך שהוא צריך לתת להביא אישה לבנו, והשם הטוב בעיניו יעשה. או כפי שאברהם, כפי שהרמב"ן אומר בהמשך, שמה שצפוי במקרה כזה, שיצחק ילך לו אל ישמעאל או אלות, ששניהם כאמור מזרע שם, ויקח אישה מבנותיהם. בין לרשי, בין לרמב"ן, עובדה היא שאברהם מונע מיצחק לצאת מהארץ על מנת לקחת אישה, וכאמור הדבר הזה עצמו מעורר שאלה מדוע. גם ההלכה מלמדת אותנו שמותר לצאת מחוץ לארץ על מנת לשאת אישה, וכפי שראינו גם יצחק עצמו שולח את יעקב לשאת אישה בחרן. אם כן, מדוע אברהם מונע את יצחק מלצאת מהארץ על מנת לקחת אישה, ולפי רשי אפילו מעדיף שיצחק יישא אישה מבנות הכנעני רק שלא יצא מהארץ. מה שצריך לומר הוא שהאבות במעשיהם למעשה תובעים את הגנים של עם ישראל לדורותיו. כל אחד מהאבות אחרי על תכונה או תכונות מסוימות שאמורות לאפיין ולייחד את עם ישראל לדורותיו. אברהם אבינו, האב הראשון, תובע בעם ישראל את מידת החסד. כל מעשיו והליכותיו מבטאים חסד באופן הקיצוני ביותר, באופן שלפנים משורת הדין, באופן שמתווה דרך ומטביע בעם ישראל את מידת החסד לדורותיו. כאשר מתעורר הסכסוך עם בן אחיו לוט, כאשר היה רכושם רב מלשאת את שניהם יחדיו, מציע אברהם ללוט לבחור את החלק שהוא ירצה בו, עם הימין והשמאלה, עם השמאל והימינה, ולוט באמת בוחר לו את הארץ שכולה משקה, ואברהם נשאר בחלק שלכאורה פחות איכותי ופחות פורה מאשר החלק שנבחר על ידי לוט. אחר כך כאשר לוט נשבע, יוצא אברהם להילחם עם ארבעת המלכים במלחמה נועזת ולא פשוטה על מנת להציל את בן אחיו. כאשר הוא חוזר משם מהמלחמה, שוב לפנים משורת הדין, הוא משיב את כל הרכוש למלך סדום, ולא לוקח לעצמו מחוט והצרוך נעל. בפרשה הקודמת קראנו איך אברהם יוצא מגדרו, על מנת לקבל את פני שלושת אורחיו, כיצד הוא דואג לכל צרכיהם, כיצד הוא ממהר, וזאת אחרי שהוא יושב בחום היום מיד אחרי ברית המילה שלו. אברהם גם לא מוכן למעשה לשלוח לא את הגר ולא את ישמעאל, אלא רק אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לשמוע בקולה של שרה אשתו, הוא עושה זאת כאנוס על פי הדיבור. אז אם כן, אברהם אבינו במעשיו תובע בנו את מידת החסד, שהיא אחד מהמאפיינים המרכזיים של עם ישראל. אברהם גם תובע בנו את מידת מסירות הנפש והאמונה הבלתי תלויה בשום דבר, והוא עושה את זה במעשה עקדה. דווקא אותו איש חסד נדרש למעשה שלכאורה נראה כל כך אכזרי, מנוגד לכל היגיון, מנוגד אפילו לדברי הקדוש ברוך הוא עצמו, שאומר לאברהם ביצחק יקרא לך זרע, מנוגד למוסר ומנוגד לאיסור התורה המפורש של שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, לאיסור הרצח. ואברהם, למרות כל השאלות הקשות, למרות כל התמיהות, למרות כל הסיבות שלא להיענות לצו הקדוש ברוך הוא, מקיים אותו בדקדקנות, בלי שאלות, והולך ומגלה בכך את מידת האמונה שאין לה גבול, את מידת מסירות הנפש שאין לה גבול, את אותה מידת אמונה שנטבעה בעם ישראל לדורותיו, שנכנסה בגנים של עם ישראל, ושהיא זו שהביאה לעם ישראל את הכוחות להישאר נאמנים לקדוש ברוך הוא, להישאר מאמינים בתורתו ובציוויו של הקדוש ברוך הוא, למרות השאלות הקשות, למרות המאורות הקשים, למרות שהוא נדרש הרבה פעמים למסור את נפשו על ייחודו של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אברהם אבינו תובע בעם ישראל מצד אחד את מידת החסד, מצד שני את מידת האמונה והמסירות לקדוש ברוך הוא, בלי תנאי, בלי שאלות, ולמרות כל הקשיים. לעומתו יצחק תובע בעם ישראל את הקשר המיוחד לארץ. יצחק אחראי למעשה לקבוע ולטבוע בגנים של עם ישראל את הקשר החזק והעמית שלהם לארץ ישראל. לכן, כמו שאברהם במעשיו מבטא את גמילות החסד הקיצונית, מבטא במעשיו את האמונה בקדוש ברוך הוא באופן הקיצוני, באופן שכרוך גם במסירות נפש, כך גם יצחק ביחסו לארץ נאחז בה באופן קיצוני ומעבר לשורת הדין. לכן, למרות שאחרים יכולים לצאת מהארץ על מנת לשאת אישה, למרות שהלכה מתירה לצאת מהארץ לשאת אישה, יצחק אמור לחזק ולטבוע בנו את הקשר לארץ ישראל, ולכן הוא נמנע מלצאת לארץ, מהארץ בכל מקרה, בכל תנאי, בכל מצב, גם כדי לשאת אישה. כך גם בפרשת תולדות, כאשר יש רעב בארץ, מלבד הרעב שהיה בימי אברהם, ויצחק חושב לצאת ולרדת למצרים כמו שעשה אביו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לה ואומר לו, אל תרד מצרימה. אתה צריך לחזק את הקשר עם ארץ ישראל. אתה צריך לשמור על קשר של עם ישראל עם ארצו, גם במקרים שהדבר כרוך במסירות נפש, גם בזמנים שבהם מאוד קשה לשבת בארץ ומאוד לא פשוט להאחז בה. לכן, למרות שאברהם אביו יוצא מארץ בשנות רעב, למרות שבנו יעקב גם הוא יוצא מארץ בזמן הרעב למצרים, למרות שההלכה גם היא מתירה לצאת מארץ ישראל כאשר יש רעב או כאשר יש קשיי פרנסה בארץ, בכל אופן יצחק שתובע בנו את הגנים של היחזות בארץ, של הקשר המיוחד שלנו לארץ, הוא נמנע מלעשות זה, ועל ידי זה מוריש לנו, לכל עם ישראל לדורותיו, את הקשר המיוחד לארץ ישראל. ובזכות אותה מסירות לארץ ישראל, בזכות אותו קשר של יצחק לארץ ישראל, זה מה שגורם לכך שעם ישראל מחובר לארץ ישראל, וגם שנות גלות ארוכות לא הצליחו להקהות את עוצמתו של קשר זה, שעם ישראל נשאר קשור ומחובר לארץ ישראל. זאת אולי גם הסיבה שאנו קוראים בפרשת תולדות על הקשר המיוחד של, או החיבור המיוחד של יצחק לארץ, בכך שהוא זורע בארץ, לא רק חופר בבארות, אלא גם זורע בארץ, ולכן הוא גם אוהב את עשיו, שריחו כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן, יצחק יש לו קשר מיוחד וחיבור מיוחד לארץ. כך גם בסוף פרשת חיי שרה, כאשר יצחק יוצא לסוח לשדה, ובאמת הקשר שלו, קשר מיוחד עם עשיו, שהוא איש צייד, איש שדה. והיא רצון שנזכה באמת לשבת בארצו של הקדוש ברוך הוא, אומנם אולי כגרים ותושבים, לחוש כגרים ותושבים, אבל בעזרת השם גרים ותושבים בנחלתו של הקדוש ברוך הוא בלבד, באופן שנדע שאנחנו אומנם נוחלים את הארץ, יורשים את הארץ, אבל גרים בארצו ונחלתו של הקדוש ברוך הוא, ובהתאם לכך מנהלים את דרכנו ואורחותינו.